כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM או ביישומון של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. ואיתנו באולפן רות דוד אמיר וחן עוז על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכן ותודה, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם עודד וולקשטיין, מסעי מתרגם ועורך, שידבר איתנו על ספרות גותית. ואולי יצליח להסביר לנו מדוע הז'אנר הזה שהתפתח במאות ה-18 וה-19 עדיין רלוונטי לימינו. אני טועה אם הוא רלוונטי, נשאל אותו. נדבר גם עם פרופסור אוריה שביט, מחבר הספר בשר שיצא לאחרונה בידיעות ספרים. בספר הזה יש שתי נובלות, שהראשונה שבהן, ששמה בשר, מספרת על ישראל עתידית, על סף המאה ה-20, בסוף המאה ה-21, משהו שם, תחילת ה-22, שבה אכילת בשר אסורה לפי חוק, לא רק בישראל אלא ברוב העולם, והמאבק הפוליטי הרציני שניטש בין אנשים ובין צמחונים וטבעונים, זאת הסוגיה המרכזית שמעסיקה את הבריות, והמפלגות הפוליטיות מתנצחות על העניין הזה. וקשישה אחת שזכתה עדיין לחיות בעולם שבו אכלו בשר וזוכרת את הדבר הזה, מתעקשת לקחת את הנכדה שלה למועדון מחתרתי שבו אוכלים בשר, כי צריך, יש מחתרות כאלה של אנשים שדוגלים בחירות והם רוצים לאכול בשר עדיין.
הסצנה הזאת של המועדון בשר זה סצנה, לא נגלה הכל כי בכל זאת לא נרצה לעשות ספוילרים, אבל מאוד אהבתי את איך שמתואר הבופה של הבשר שם. זה מאוד מאוד, כי אתה חושב לעצמך דברים מאוד ספציפיים על איך תראה מחתרת בשר בעולם כזה. זה מאוד מפתיע איך שאוריה שביט כותב את זה.
מה שמעניין בספר הזה, זאת אומרת, יש בו כמה דברים מעניינים, אבל זאת העובדה שבעולם שהוא ברובו צמחוני או טבעוני, אבל בשר בטוח לא, אף אחד אסור לאכול, זה לא שלא לא מתנדבים לו לאכול, בני האנוש לא נמנעים משפיכות דמים בכל מקרה. זאת אומרת, הם מתווכחים האם מותר להרוג יתוש או לא, אבל אחד את השני הם ממשיכים להרוג.
כן. זה אף פעם לא נפסיק לעשות.
יפה.
אז מיד מתחבר לזה טראמפ, בואי נדבר על טראמפ. מזמן לא דיברנו על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. כשהוא נבחר, כבר כשהוא נבחר, היו לא מעט, עוד לפני זה אפילו, היו לא מעט אנשים שהזכירו כל מיני ספרים כספרי נבואה לקדנציה שלו ולבחירה שלו לנשיא ארצות הברית. למשל, דיברו על הקנוניה נגד אמריקה של פיליפ רוט כספר שחוזה, לא בדיוק את היבחרו, אבל איזשהו הלך רוח אמריקאי שמביא להיבחרו. אנחנו דיברנו על זה בתוכנית, דיברנו גם על הספר It Can't Happen Here של סינקלר לואיס, שמדבר על מישהו שמזכיר אותו קצת, ועכשיו מדברים על ספר אחר שידע לחזות את אמריקה בעידן טראמפ.
נכון, בניו יורק טיימס התפרסמה בסוף השבוע כתבה שעוסקת בספר שנקרא The Tunnel, נגיד המנהרה, ספר מ-1995 שכתב ויליאם גאס, לקח לו 25 שנים לכתוב את הספר הזה, הוא התפרסם בהוצאה מאוד נחשבת, כנוף, הם כותבים, הספר נטול העלילה בין 600 העמודים הזה, הוא אחד מהרומנים הכי פחות מסחריים שאי פעם הוצאו לאור על ידי הוצאה גדולה. לספר היה את חוסר המזל להופיע במחצית העשור שביטא אי יכולת להתמודד עם החזון האגום של הספר על אמריקה. הם גם מספרים שם שהמבקר רוברט קלי כתב על הספר, אז ייקחו עוד שנים עד שנצליח להבין מה יש בו. אז הנה, הגיעו השנים, עברו השנים ועכשיו הם אולי מבינים.
יכול להיות שעכשיו, מה שהם אומרים שם בניו יורק טיימס זה מעניין, שהרי הוא התחיל לכתוב את זה בשנות ה-60 המאוחרות, כשהוא התחיל לעבוד על הספר, אמריקה הייתה במקום מאוד ספציפי, היו כל מיני רעיונות שהנחו אותו, אבל זה, כמו שאמרת, זה לקח לו יותר מ-25 שנה לכתוב אותו, אז כשהספר התפרסם, אמריקה כבר הייתה במקום אחר לגמרי, פחות או יותר 180 מעלות משם, ועכשיו הגלגל ההיסטורי, הם אומרים, השלים את התנועה, ופתאום שוב אנחנו נמצאים בשלב שבו הרעיונות שהוא מעלה שם נראים לנו מאוד מובנים והגיוניים ומדברים אלינו.
אז גס היה ידוע בשליטתו באמנות השפה וגם בפסימיות שלו, שילוב קטלני, כך לפי הניו יורק טיימס. הוא עצמו אמר על הספר, המנהרה, כתבתי אותו מתוך האמונה ששום גזע או אומה טובים יותר מאחרים או גרועים יותר. שהרע שאנשים עושים מדי יום מכריע בהרבה את הטוב. הדובר בספר הוא היסטוריון ויליאם פרדריק קולר, שהשלים זה עתה את כתיבתו של ספר בשם אשמה וחפות מפשע בגרמניה של היטלר, וגילה שהוא שונא את הספר שלו. הוא גם מתחיל לחפור מנהרה לשום מקום המרתף שלו, אבל רוב הספר הוא פשוט שטף של סיפורו הזוהם של קולר, שבו נכלל גם ציטוט שפותח את הכתבה מהניו יורק טיימס, שתרגמנו באופן חופשי, זה קטע מהספר, נגיד, זה הולך ככה. תחשבו על האופן בו משתנים התארים שאנחנו נותנים לרודנים. לא נוכל עוד לסבול קיסרים, מלכים, אוצרים, שחים, שישרפו את בתינו ויחללו את נשותינו. ההמונים עושים זאת עכשיו. ההמונים אוהבים רודנות. הם טובעים רודנות. הם רוקדים לצליליה. הם חשים שידם יוצרת לראשונה את אגרוף האזרח. לכן נרצח בצניעות רבה יותר בעתיד. תחת הכותרת של הדוצ'ה, הפירר, המזכיר הכללי, יור המפלגה או מנכ״ל, אני מאמין שלדיקטטור הראשון של המדינה הזאת יקראו מאמן. מה שהם באנגלית קואוץ'.
כן.
תרגמתי למאמן. קואוץ'.
הבחור הזה קולר מתגלה כמי שהלך אחרי הנאציזם. הוא היה שם, הוא היה בתקופה שהנאצים עלו ואפילו השתתף. בליל הבדולח, ואת מה שהשפיע כל כך על ההמון הגרמני, שזה בעצם הרצון לחסל את מי ששכנעו אותו, את ההמון, שזכו בטובין על חשבונו, זאת אומרת היהודים, הוא מבטא גם בסיפור שלו. יש לו איזה סיפור, הוא מגולל בספר כדובר בגוף ראשון, את הסיפור שלו שמתחיל באביב הגזען, שהגדיר את המאגרים כטפילים, והשים את אלו שאפשר להם להיכנס למדינה, וגס עצמו הגדיר את מה את הסנטימנט הזה שהוא מתאר בספר כאישיות פשיסטית נחבט למחצה שנפוצה לדבריו בארצות הברית. הוא תיאר את הפשיזם של ארוחת הבוקר בארצות הברית, בבתי האמריקנים. זה ביטוי נורא יפה בעיניי, הפשיזם של ארוחת הבוקר, שבו פשוט יושבים סביב ארוחת הבוקר, משפחה אמריקנית מעוגנת, ומתבטאים בצורה פשיסטית. צוהלים על כל ניצחון כאילו כיבוש של יבשת, מקוננים על כל הפסד כאילו היה המזל הנורא ביותר.
קולר נזכר בדור המתוסכל של אבא שלו, הוא כותב, הם היו אמריקה להזזל, ואמריקאים צריכים להיות הראשונים בסדר העדיפויות. כמו המשפט המפורסם שאני אוהבת מסרטים משנות ה-80, You can do that to me, I'm an American citizen. זה מה שהם היו. הוא מציע כל מיני עצות לאלו שנזנחו על ידי ההיסטוריה, כמו למשל, פשיזם הוא הרודנות המביעה טוב מכולן את הערכים של המעמד הבינוני הנמוך, שאומנם לא זוכה לשלוט, אבל מקבל את התחושה שהעולם נשלט היטב. הוא מפנטז בספר על הקמת מפלגת המאכזבים, ציטוט, את מה שמפלגות אחרות דוחות, אנחנו נחבק. אנחנו נהיה אלה עם הסמלים, הסלוגנים, כאילו אנו מוכרים משהו. החולצות, ההצדעות והדגלים. המפלגה הזאת שהוא מתאר, הם יפנו לאלה שההיסטוריה זנחה אותם. ואם נשחזר מעט מהגאווה, נוכל להפוך את עצמנו לכנופיות.
זה באמת מזכיר איזה משהו. זה באמת מזכיר איזה משהו. והמנהיג של המפלגה מוגדר אצלו כ-the trumpet of his people, שזה כולל את המילה טראמפ, כמובן. זה מה, איך נתרגם את זה? השופר שלה? משהו כזה? והוא אומר, בין האלוהים, עם האלוהים מהתמרמרות. זאת אומרת, זה מאוד יפה. ההתמרמרות הזאת של עם שמולידה את המנהיג הזה, והוא גם מנבא את המרכזיות של המדיה, ובקיצור, נדמה שהוא ממש ראה מה הולך לקרות, ואיך זה הולך לקרות. וכשהספר פורסם, הוא אמר ממש בפירוש, אני לא מדבר על גרמניה, אני מדבר על ארצות הברית. אכן.
כן, זה נשמע כמו תיאור מדויק למדי של הצווארון הכחול, האמריקאי, ההשפלה שלו, שהוא חש כנראה במשך המון המון שנים באמריקה של הקלינטונים ובאמריקה של ברק אובמה.
את הדרך שבה אפשר לנצל את הדבר הזה, את התחושה הזאת, היא באמת גם יפה, ההיסטוריה זנחה אותם, את האנשים האלה שההיסטוריה זנחה אותם, ועכשיו רק צריך לעורר מעט גאווה.
לשחזר מעט את הגאווה, בדיוק. כדי שנהפוך לכנופיות.
בדיוק, זה מדהים.
פשוט מאוד.
ופשוט מדהים. אני הייתי
לא מאוד רק באמריקה.
לא רק באמריקה, אני הייתי מאוד רוצה לקרוא את זה, אבל תדעת, התיאור של זה כ-600 עמודים של הרומן הכי פחות מסחרי שאי פעם נכתב, זה קצת מרפא את ידיי.
אתה יודע, תהיה טיפה יותר נועז, חרוץ, ותעשה ניסיון.
אני לא יודע.
תתגבר על הרתיעה שלך מעבודה. קשה, יובל.
בסדר. בשבוע שעבר התקיים בירושלים ערב על המתודולוגיה של גותיקה. על גותיקה בספרות, מוזיקה, אופנה וקולנוע. גותיקה זה דבר כמובן מאוד מעניין, וזה הזכיר לנו שאנחנו רוצים לדבר על גותיקה, וספציפית על ספרות גותית, ולתהות בינינו לבין עצמנו, האם היא עדיין רלוונטית, אם מי נדבר על כך, אם לא עם עודד וולקשטיין, המסעי המתרגם והעורך, ואיש הגותיקה שלנו, שלום עודד וולקשטיין.
שלום יובל, שלום
מאיה. נציגנו לענייני גותיקה ביקום.
מבחינתנו אתה נציגנו לענייני כל דבר, אני חושב.
מה זה ספרות גותית, עודד וולקשטיין? והאם זה רלוונטי? מה זה קשור אלינו? זה לא יעבר זמנו כבר?
מה יעשה לה? נתחיל בהתחלה. אני במקום הפלגות תיאורטיות, אני אספר את המצית, את עיקר רגלתו של הרומן הגותי הראשון. אנחנו במאה ה-18, נער תפנוקים בשם הורס וולפול, לפניו קריירה דיפלומטית מבטיחה, מפרסמת טירת אוטרנטו. בעמודים הראשונים של הרומן, הגיבור שמיועד לשאת את בחירת ליבו ביום הולדתו, מתייצב בחופתו, והנה באופן לגמרי לא מנומק, קסדה ענקית מקלדה נופלת מן השמיים ומפצפצת את גולגלתו. עכשיו, בואו נחשוב רגע על הרגע הזה, על המומנט הזה. הלידה, החתונה והמוות, שלוש נקודות הציון העיקריות במהלך של זמן החניכה, זמן ההתהוות של אני הריבוני ברומן החניכה הקנוני, מותחות ברגע צרוף ומספק של אידיוטיזם טהור. כל הזמן הפרודוקטיבי, המסתבר, התיאולוגי של החניכה, מתכווצץ לרגע סתום ודבילי אחד שמותיר תל חורבות השן במקום שפעם התכוננת תפארת רומן החניכה המודרני. עכשיו, אפשר היה במובן מסוים לעצור את השיחה כאן. הגותיקה, או לפחות התחייה הנאו-גותיקה של המאה ה-19, היא סיפור של נערים ונערות שהמילה אני, המתנה הגדולה של נאורות, החלום של אמא ואבא שפתאום אתה מוצא את עצמך אסירון, תינו, המילה אני לה בגרונם, החירות עושה להם פריחה, והאוטונומיות גורמת להם פרקוסים של חפתה.
עכשיו, כשאתה אומר נערים ונערות, נערים ונערות, אתה מתכוון לזה ממש, הם ממש צעירים.
לגמרי, זה מדהים עד כמה וולפול בן 19, מרי שלי, שאני מקווה שעוד נאמר עליה מילה, בת 16 וחחלה וחחלה, ובחלק גדול מהמקרים האלה באמת בנים של שכותבים לאמא ואבא מכתב מקודד שאומר, אמא, אבא, הניסוי המפואר שלכם, החלום הגדול שלכם הוא הסיוט שלנו. ופרנקנשטיין הוא כמובן הדוגמה האולטימטיבית למהלך הזה, אם תרצו נדבר רגע גם עליו.
בטח שנרצה.
כשתגידו.
עכשיו. עכשיו ממש, אין זמן אחר.
אתם נוחים מתמיד, אני מתחיל לחשוש לבריאותכם. תראו, באמת בתמצית, עד נקודה מסוימת, פרנקנשטיין של מרי שלי, מתנהג כמו רומן חניכה קונבנציונלי עד שימו, כולל הדימוי המעדד. אדם מסתגר במעבדה ורוצה להשיח חיים בחומר המת. אבל זה מה שכל בחור וטוב ברומן של המאה ה-19 אמור לעשות. להסתגר במעבדה של המצאת העני, להדמים את ראשי הרקע, להיחלץ ולהינתק מהשפעות ומרחשי לוואי. רגע אחד, שקט בבקשה, אני רוצה לומר דבר מה. וכך שלא תהיה זו הפלגה פרשנית להגיד שאת דמותו הוא מבקש להקים, את צלמו הוא מבקש לחלץ.
הוא רוצה להיות אלוהים, כן.
אבל הוא רוצה לבד עוד יותר פשוט, הדבר הזה של אין לי אמא, אין לי אבא, זה לא המורה וזה לא הקומר וזה לא ההורים, אני מתנתק מן הכל ומכולם, משרה על עצמי את הדממה הסינתטית שרק מתוכה אני יכול להיות אבא של עצמי. זה העיקרון הוביל ברומן החניכה של המאה ה-19, זה העיקרון של הנאורות, העיקרון של ההמצאה עצמית, של החירות המוחלטת, של לידת הרצון מן העין. והנה במקום שבו אמורה להבקיע מן המעבדה הזאת במפת של אור, דמותו הגיונה של הבחור, יוצאת משם מפלצת שמטביעה את הרומן כולו במרחץ דמים. אבל זה לא יותר מאשר שיבוש בפרוצדורה הרגילה, הכמעט בנאלית, של ההמצאה העצמית. למה? מה קרה שם? אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אם לכוון לרגע אחד בתוך הרומן הגדול הזה, הרגע שבו ויקטור מתעמת לראשונה עם יציר כפיו, אתם יודעים, כל הרפרטואר הגותי, ליל סערה, רוח נושבת ב פינות ופתאום צעדים כבדים מחריקים במורדן של מדרגות העץ המטולאות, כמובן מטולאות, איך לא? ועיני יצור עומד שם, ומה ויקטור לנגד עיניו? האיש שקיבה לבבואה מלוטשת של יחידותו, לדימוי נוקב, דימוי מראה נוקב של מקוריותו, פתאום הוא עומד מול קבר אחים של איברים שנלקחו מן הגורן ומן היקב קרן. אנחנו זוכרים איך הוא עשה את זה, הוא פשט על גרדומים רעננים, והוא נועד בדמי הליל עם סוחרי איברים, והוא שדד דברים, והוא בסוף חדרי ניתוח, אבל הוא קיווה כמו כולנו, שבבוקר הצלול והקר של לידתו מן העין, כל גיליון ההרשאות הזה ייעלם, ודמותו הפחת פעמית תנהר אליו מן היצור, מן הבן, מן היצירה, אבל הנה, הוא מסתכל ביצור, הוא מסתכל ממפלצת, זה קבר אחים של ציטוטים, סגסוגת מדממת של השפעות לא מעוקלות, ערב רב של איברים קרוטים, הנה הסחוס שלקחתי מחדר הניתוח, והנה העין ששלפתי מן הגרדום, והגיד מפה, והבטן משם, ופתאום הוא מקבל תצוגה פלטית, ממש בטקסטורה של המפלצת, של הסדנה המתונפת, הגנבית, הקבצנית של המקוריות. וזאת הגותיקה, בדיוק הסדנה שאמורה הייתה לעלות באש ביום לידתך, גיליון המחלה הגנבי, הקבצני, המתפלא של ההמצאה העצמית, הוא זה שמגולם בגופה של מפלצת ממש, ממש בטקסטורה שלה, ממש ב...
תגיד, אבל למה? מה הייתה הבעיה שלהם? זאת אומרת, הייתה להם, סך הכל אפשר היה לחגוג את העניין הזה, הם היו ילדים טובים מבית טוב, אמרו להם, לכו תגשימו את עצמכם, תעשו מה שאתם רוצים, ובמקום זה הם יורקים להורים שלהם בפרצוף, לא יוכלו להגשים את עצמם ולחיות טוב?
אז תראה, זה באמת שאלה, אז אפשר לחשוב כמובן בכל מקרה, אתה יודע, על הסיפור ועל הפסיכולוגיה, אבל מעבר לזה נדמה שהם חברו, ומכאן אגב גם הרלוונטיות הגדולה לימינו, הם חברו לאיזה זרם אחור ותקיף של אי נחת מן הנאורות ומגלגוליה האסתטיים. למשל, אדמונד ברג, שהיה סוג של בן ברית לגותיקנים, מתנגד נמרץ למהפכה הצרפתית, וכותב בנוסטלגיה לא מסויגת לימי הביניים, שכמובן שמחלחלת גם בספרות הגותית, כותב, חברים, מה שאתם טועים לראות בו חירות, הוא עולם רקע מנוכר של מונדות מבודדות, כלואות בעצמם, שיחסים היחידים שלהם עם זולתם, הם יחסים כלכליים ואינסטרומנטלית, במקום שבו אתם רואים את הסובייקט הקנטיאני המלא, כלי לרצונותיו, אני רואה משוגע בטירה רדופה, עבוד באולם המראות שלו, שאתם יודעים, יש את צ'סטרטון, את הדיבור הזה על האיש המאמין בעצמו, האיש המאמין בעצמו הוא המשוגע על פי הקריאה הזאת, מרוב אמונתו בעצמו, כבר לא נשתער בכוח להאמין באיזה דבר אחר, והוא ניסה ומתגלגל במסילות המיצות של אמונתו בעצמו. יש כוח כזה שמרני בתקופתו, צריך להגיד את האמת, הגותיקה, האינסטינקט שלה הוא שמרני, אבל השמרנות של אז מנסחת בעוצמה אולי קצת ראשונית, אולי קצת גולמית לפעמים, את אי הנחת... שלנו היום מרי שלי כותבת לבן היחיד שלה ששרד בפנימיה, היא כותבת, תשמע, אתה נמצא בחברת האנשים הכי טובים באנגליה, מופעל עליך לחץ אדיר, הם מציעים לך לא להיות כמו כולם, לחרוג מן השורה, להמציא את עצמך, לטפח את ניצוץ הגדולה שתמון בסתר נפשך, להיות מי שאתה, להמריא ולזהור, תקשיב לאימא. לא צריך, לא צריך, ממש לא מוכרחים להיכנס לסיוט הזה. אפשר פשוט להתאמע ברקמה האלמונית של הזמן.
זה נשמע לי מאוד מתאים ל-2019. שאלתי בהתחלה מה זה קשור אלינו היום, ונראה לי שכן, קשור מאוד.
אתם לא פתיתי שלג.
כולל החזרה המסוימת לשמרנות של, אני לא יודעת, של אנשים שאולי לא תמיד מבינים מה זה שמרנות, אבל אוהבים להתהדר במילה הזאת, אבל לא משנה, נגיד, יש להם איזה רצון כזה לחזור לשמרנות. פחד מהאני.
אבל איך...
פחד גדול מהאני.
איך באמת השתבשנו? הרי...
אתה השתבשת.
אני השתבשתי, וקנאוסגרד השתבש, וכל הזרם של הממוארים השתבש. מאנשים שהבינו את הדבר המהותי הזה, הפכנו להיות אנשים שכל מה שמעניין אותנו זה הפופיק שלנו, כמו שעודד קרמדיה אומר את זה.
ואגב, באמת תקראו אותם את פרנקנשטיין, המפלצת היא לא הנבל הגותי בסיפור הזה, המפלצת היא הממשות המסוגסגת, המתפקעת, הקדושה של ההוויה, שנענשת על כך שהיא לא עומדת בתביעות המראה הנרקיסיסטיות של ויקטור פרנקל, המדען, האב היוצר, שהוא עבד לתביעתו של מקוריות. הנבל הגותי האולטימטיבי הוא הגיבור הקלאסי של רומן החניכה הקנוני. כל פשעו של ויקטור שהוא רצה להמציא את עצמו, אבל בדיוק המעבדה הריקה הזאת, הבדידות, השקט, הנאצל, הים שמתוכו אליק אמור להיוולד, זה החטא הקדמון. בים הזה שורצות המפלצות.
אז למה לא המשכנו לכיוון הזה? מה קרה במאה שחלפה?
מה, אני
בקטנה.
כל מה שאני יכול כדי שנמשיך לכיוון הזה, אבל בעתיד עליו השולית.
תעשה מה שאפשר, עודד וולקשטיין.
לא, א', אני חושב שהגותיקה פה זה לא נכון, אתה יודע, יש לה, אתה יודע, יש לה מערכים ואחיזות, זה נכון אגב, אבל שאם באמת חושבים על זה, המומנט הזה באמת של הביקורת החסלנית, על הריבונות ועל המקורית וכל הפנטזיות המיניות של המאה ה-19, זה מאוד מאוד התשתש נגיד בסיפור את האימה או סרטי האימה של המאה ה-20. במובן הזה רחקנו מאוד מאותם נערים מפונקים ומיוסרים שדחו שצופת מתנת אבותיהם, רחקנו מהם מאוד מאוד, זה נכון.
הנאורות לא נתנה להם להרים את הראש יותר מדי.
אגב, גם, אתה יודע, או שחלקם כתבו, אורס וולפול כתב את הספר, ייסד את הזרם הגותי בספרות, ואחר כך פרש לקריירה דיפלומטית מצליחה. כל מה שצריך, אתם יודעים, דיכוי עמים אחרים, כלומר, השאלה הגמורה האמיתית היא לא לכתוב את הספר הגותי הראשון, אלא להתמיד ולכתוב את הספר הגותי השני והשלישי. זאת כבר גבורה אלאית. זה קורה לעתים לדירות.
עודד וולקשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שהייתה כרגיל מרתקת ותענוג גדול.
תודה.
תודה רבה לך.
כאן תרבות, מה שכרוך, תשמעו, זה השיר הזה, זה בין הגותיקה לבשר. זה השיר שבחרתי.
אני מבין את זה לגמרי, אני מבין את זה לגמרי, לגמרי מתאים לי.
אז אנחנו נדבר עכשיו על הספר בשר שכתב אוריה שביט, ויוצא לאור עכשיו בהוצאת ידיעות ספרים. בספר הזה יש שתי נובלות, האחת שמה בשר, היא מתארת עולם עתידני לקראת סוף המאה ה-21, שבו ישראל וכמעט העולם כולו בעצם הוציאו את אכילת הבשר מחוץ לחוק, והסוגיות הפוליטיות בהן עוסקים, בהן עוסקות המפלגות, נגיד, הן קשורות לדבר הזה. נגיד, יש מפלגת אוהבי כל הברואים, מפלגה קיצונית, לעומת מפלגת השלטון, שהיא מפלגת מרכז, שנקראת כגנאי החלבים. אתה יודע, כלומר, הסכסוכים הגדולים הם בין צמחונים לטבעונים, אבל דבר אחד בטוח, מקובל על כולם, בשר הוא רצח. השאלות הגדולות הן, האם צריך לאסור בחוק גם הרג יתושים וקנימות, עלים ומה עם הפלות? האם זה לא רצח של יצור חי? בעולם שכזה מתקיימת מחתרת, כמובן, ככה זה בני אדם. מחתרת של אוכלי בשר, ודיירת אחת בבית אבות מתעקשת לקחת את הנכדה שלה למועדון מחתרתי שכזה, לכבוד יום ההולדת, כדי שהנכדה הזאת גם תדע מה זה בשר אמיתי. בנובלה השנייה, הרצח המושלם, גבר בגיל העמידה מפוטר מעבודתו, ואז הוא מתכנן לפרטי פרטים את רצח המעסיק הזה שפיטר אותו, את הרצח המושלם. אבל גם בו מתואר בעיניי באיזשהו אופן עולם עתידני, במובן הזה אולי, אני מניחה שאוריה שביט לא התכוון לזה, אבל חי פה גבר מושפל לצד אישה מצליחנית שמרוויחה פי 20 ממנו, זה לא פגשתי הרבה. אוקיי, אבל זה תיאור מאוד יפה של הגבר המושפל הזה, שחי איזו השפלה של הדבר הזה.
האובססיה שהשפלה גורמת לך.
אני לא בטוחה שזה גם רק, זה גם האובססיה של ההשפלה, אבל אני חושבת ש... תראה, פיתורים זה דבר מאוד מאוד משפיל, למרות שהאדם הזה הוא אדם שהוא מבחינה כלכלית, הוא עמיד, הוא מבוסס, אין לו דאגות כלכליות. כל מי שפוטר אי פעם, לדעתי, היה לו פנטזיות על רצח. בוא נגיד את זה ככה.
כן.
נכון? חוץ ממך כמובן. אתה עושה כזה פרצוף טבעוני עכשיו.
בדיוק, אני בשר ורצח.
חוץ ממך.
בדיוק.
אוקיי, אז זה הספר ה-17 של אוריה שביט, שהוא גם, חוץ מזה, ראש החוג ללימודי ערבית ואיסלאם, וראש התוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. זה ספר הפרוזה השני שלו, הוא היסטוריון בכלל. שלום, אוריה שביט.
שלום.
אהלן. אז מה מביא היסטוריון, מעניין אותי דבר ראשון לשאול אותך, מה מביא היסטוריון לכתוב על עולם עתידני? שזה באיזשהו אופן מהלך הפוך למה שהיסטוריונים עושים בדרך כלל, מסתכלים אחורה, אתה מסתכל קדימה.
והכיף הגדול שאפשר, את יודעת, לכתוב את העולם כמו שאתה חושב שאולי הוא יהיה, ולא כמו שהוא. זה תמיד הדבר הקצת מבאס בכתיבה עיתונאית או בכתיבה אקדמית, שאתה צריך להצמן לעובדות, למציאות.
כן.
והכיף שבספרות, אתם יודעים, כל מה שבראש שלך הוא אמת.
בפרוזה אפשר להשתולל, זה באמת נחמד.
אבל יש כזה,
להשתול, כן.
יש כזה מקצוע שנקרא עתידן, ועתידן הוא בעצם היסטוריון, הוא היסטוריון שבוחן את מה עשינו עד עכשיו, ואומר, אוקיי, לאור מה שקרה עד עכשיו, הנה לאן הולכת האנושות. וזה אולי גם כן משהו שקצת שעשית כאן.
כן, אני חושב ש... אתה יודע, בעוד אנחנו מדברים, אני קורא באינטרנט שהחל ממחר במקדונלדס ימכרו המבורגרים טבעוניים. זה כבר באמת סוג של
לא אוטופיה. לא עתיד כזה רחוק, אתה אומר.
כן, העתיד כבר כאן מהבחינה הזאת. אני חושב שיש... בדרך כלל נבואות זה דבר ש... ותחזיות גם של עתידנים זה דבר שלא לא מתממש. אבל אני חושב שיש סיכוי לא רק בכלל... שבעוד 50-60 שנה אכילת בשר תראה לדור שאחרי הדור הבא כדבר נורא נורא מוזר. אני לא יודע אם היא תהיה לא חוקית לחלוטין, כמו שפר בספר, אני חושב שהעולם צועד למקום שבו שחיטת חיות תהיה לא חוקית, מהרבה מאוד סיבות.
אבל מה שאתה מתאר בספר, זה בעצם עולם שבו מבינים את הדבר הזה לגבי בעלי חיים, אנחנו לא שוחטים אותם ולא אוכלים אותם, אבל שפיכות דמים בין אנשים עדיין מתקיימת. אנחנו עדיין הורגים אחד את השני.
חד משמעית, אני לא חושב שעולם שלא אוכלים או בשר יהיה בכך עולם שאנשים מגלים חמלה גדולה יותר אחד כלפי השני, או בכלל שאנשים הם טובים יותר. זה בעיקר עולם שבו שורה של תנאים חברתיים וכלכליים שהשתנו, יהפכו את האידיאולוגיה הזו לאידיאולוגיה הגמונית.
במובן מסוים
לא,
זה...
לא ישנו את לב האדם.
במובן מסוים אפשר אפילו להגיד שטבעונים וצמחונים שיקראו את הספר הזה לא יקפצו משמחה.
לא, לא טענו גדול.
הם מצטיירים שם לא משהו בכלל. ב', אתה מנתק את כל הדיון שלהם בעצם, וגם במה שאתה אומר עכשיו, מהעניין הזה של המוסר. אתה אומר, אתם לא מוסרים יותר, אתם זה עניין של כלכלה וחברה, ואתם בצד הנכון של ההיסטוריה עכשיו.
כן. ניסחת את זה, אני חושב, מאוד נכון. אגב, כמה מהאנשים הכי לא נחמדים שאני מכיר הם צמחונים. זאת אומרת, זה לא בא בחבילה אחת.
ושמאלנים גם.
כן, אבל אני בעיקר חושב באמת על הרגעים האלה בהיסטוריה לפני 200 שנה שעבדות נראתה נורמלית. וחלק מהאנשים שתמכו בעבדות והיו להם עבדים, היו אנשים אגונים ונחמדים וישרים, ואני חושב על הרגע לפני 100 שנה שבנשים לא הייתה זכות הצבעה, וחלק מהמתנגדים נחרצים ביותר על אנשים אגונים וישרים וטובים. מהרמדות מוסריות זה דבר שהוא משתנה והוא תלוי תקופה, וזה אחד הדברים אני מניח שרציתי גם להראות בספר.
יכול להיות גם שיש איזה... שיווקית, זה נכון, לכתוב על צמחונות וטבעונות היום. זה נושא חם מאוד, אני מניח שיש הרבה מאוד אנשים, יש הרבה יותר אנשים שלהוטים היום אחרי הנושא הזה מבעבר, זה משהו שידבר על ליבם.
אני לא בטוח, אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני לא בטוח. שיווקית הדבר הכי נכון זה לא לכתוב, כי זה לא...
כן, זה לא משתלם.
לא משתלם. אני כן חושב שהצמחונות... והטבעונות הן מעסיקות ישראלים ביום יום הרבה הרבה יותר מהביטוי שיש להתעסקות הזו בפוליטיקה ובתרבות. וזה פער שבאיזושהי נקודה יצטרך להיסגר.
זאת אומרת שאתה חושב שאנשים הרבה יותר מדברים על טבעונות ושהספרות צריכה to catch up, לסגור את הפער.
לא רק הספרות,
הפוליטי, הוא דיבר על העולם הפוליטי.
כן,
ודאי. כן, העולם הפוליטי, זאת אומרת, זה דבר שאני רואה גם מאז שהספר יצא לאור, מאוד מעסיק אנשים, גם אנשים שהם לא צמחונים. אני לא פוגש אנשים שמתנצלים על זה שהם אוכלים גזר, או שנמנעים מלצפות בסרטונים על איך כותבים גזר, אבל אתה מרגיש שגם אנשים שאוכלים היום בשר, נדרשים להסביר את זה לעצמם. אני לא בטוח שזה היה המצב לפני 20-30 שנה. אנחנו חיים, אגב, במדינה שהיא... מבחינה מספרית בעולם המערבי אולי המדינה עם שיעור הצמחונים הגבוה בעולם, וגם מעבר לכך, זה שיעור שכמעט הכפיל את עצמו בעשור האחרון.
נכון, זו מדינה מאוד מתקדמת במובן הזה, ומאוד לא מתקדמת במובנים אחרים, שזה די מתחבר למה שאמרת על מוסר קודם, שהמוסר הוא עניין מאוד יחסי.
מצד שני, הנה דבר שאין בספר שלך, נגיד, כיבוש. אין שם את הדבר הזה.
פתרו את זה כבר.
פתרו את זה.
כן. זאת אומרת, תראו, אני...
ספר לנו איך פתרו את זה.
כן, אני מבין את ה... אם הייתי יודע. הבחירה שלי בישראל כזירה של הספר היא בחירה של נוחות, כלומר, אני ישראלי, אז נוח לי לכתוב על ישראל. אבל ישראל לא מהותית לסיפור, באותה מידה יכול להתרחש בנורווגיה, או באיסלנד, או בגרמניה, בכל מדינה מערבית חוץ מארגנטינה, אני חושב שהוא יכול היה לקרות עוד 50 שנה.
או מדינות ערב.
כן, אני צריך ככה לאמר מי יהיה בסוף התור למהפכת הבשר, אני מתלבט בין ארגנטינה לסעודיה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אם לא אכפת לך, נעבור רגע לדבר על הנובלה השנייה, שבה יש תוכנית מדוקדקת של גיבור, הסיפור הזה, הנובלה הזאת, איך הוא הולך לרצוח בצורה כזאת שהוא לא יתפס, את האיש שפיטר אותו מהעבודה. שגם פה בעצם יש איזו שאלה מוסרית, את מי עולות שאלות מוסריות על העניין הזה של רצח, את מי מותר לרצוח, איך אפשר לרצוח.
כן, ואגב, גם שאלה ספרותית מאוד חזקה, כי קשה לדמיין ספרות בלי רצח. כלומר, התמה הזו של לרצוח ולשאוף לרצח מושלם, היא כל כך מהותית לספרות העולם. ואנחנו חיים היום בעידן שכמעט בלתי אפשרי ואולי בלתי אפשרי להגיע לתוצאה הזו של רצח מושלם. בגלל התפתחויות טכנולוגיות.
נכון.
אתה יודע, כשמדברים על התפתחויות טכנולוגיות, מדברים על אובדן חופש הפרט, ועל כל מיני מאגרי מידע, ועל כל מיני בעיות מוסריות שנלוות לזה, לא לייצר את הרצח המושלם, זה לא הבעיה המוסרית הראשונה שמתעוררת נוכח הטכנולוגיה, שמפריעה לעניין הזה.
זאת הגדרה יפה, כן. כן, אני, בוא נסכם, אם ככה מישהו שומע אותנו ומבין לא נכון, רצח זה לא... זאת לא בחירה נכונה.
מערכת מה שכרוך מסתייגת מרציחות. אנחנו לא ממליצים על קו הפעולה הזאת, גם כשמפטרים
אותם. אבל מותר לנו לפנטז, כי אני מפנטזת על זה. זה מצטער.
על רצח?
בוודאי.
באופן קבוע?
לא, לא באופן קבוע, אבל אתה יודע, קרה לי בחיים.
אתה מפנטז על רצח?
מכירים אבל את הקטע הזה, אתם מכירים את הקטע הזה שכותבים על משהו, ואז פתאום מתקלים בהמון מידע שקשור אליו, עד לפני רגע לא שמת לב.
כן.
אז בדיוק כשעבדתי על הנובלה הזו, קראתי מחקר שדי הדהים אותי, קרב נדמה לי צעירים אמריקאים, כמה מהם פנטזו על לרצוח מישהו בצורה קונקרטית. זה אחוז גבוה מאוד, זה לא איזה 2-3 אחוז.
כן, זה קרה לי די טבעי.
זה קרה גם לך, זאת אומרת, פינטזת?
וואו, זה קרה גם לך, אוריה שווי.
לא, לי זה אף פעם לא קרה.
ליובל זה לא קרה.
אני פינטזתי על ללכת מכות עם הרבה מאוד אנשים. אבל לא על רצח.
סתם ללכת מכות.
סתם ללכת מכות. אני מאוד מוסרי, אני רק רוצה ללכת מכות.
אבל אתה רוצה להיות בצד שמחטיף.
ברור. מה זאת אומרת? תגיד, אני רוצה לשאול אותך...
יפה,
הסלחתי
להתחמק מתשובה לשאלה הזאת.
אז אתה מפנטז על רצח? אוריה שביט גם הוא ראש החוג ללימודי ערבית ואיסלאם, ראש התוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. באקדמיה יש הרבה פוליטיקה ורצון בטח לרצוח אנשים.
הוא לא חשב...
במעלה... לא, הוא לא התחמק.
לא, לא, לא. אין לי מחשבות במסדרונות גילמנה.
אוקיי, אוקיי, חבל.
תגיד, אנחנו, יש, לי ולמאיה יש ויכוח, ואני חושב שאולי הוא בעצם, אנחנו התווכחנו על זה בקשר לנובלה הראשונה, אבל יכול להיות שהוא נכון גם לגבי הנובלה השנייה.
כן, היה לנו ויכוח רציני.
העניין הזה של הדיסטופיה והאוטופיה, ובעצם כשאתה אומר...
יובל טען שהבשר זה אוטופיה. אני כמובן טענתי שמדובר בדיסטופיה.
ובמובן מסוים גם הנובלה השנייה...
זה ההבדל בין אנשים שמפנטזים על רצח, לבין אנשים שמפנטזים על הלכת מכות.
בדיוק.
יש לי תשובה, יש לי ממש תשובה. אבל...
כן.
כן.
שנינו צודקים, זה נורא.
האוטופיה של האחד היא הדיסטופיה של השני, וגם כל ניסיון לאורך דברי ימי האנושות להקים אוטופיות, הסתיים בקטסטרופה. כלומר, במהותה האוטופיה מובילה לדיסטופיה.
וגם הניסיון להגיע לרצח המושלם עתיד להיות לא מושלם, נקרא לזה?
בוא נגיד ככה, אין שום אפשרות לענות על השאלה הזו בלי לעשות ספוילר לסיפור.
לא נעשה ספוילר לסיפור.
ובגלל שאני ממש רוצה שאנשים יקראו אותו, אז...
נשאיר את זה פתוח.
נשאיר את זה פתוח. כן. אז, בשר של אוריה שביט יצא בידיעות ספרים. תודה רבה לך, אוריה שביט.
תודה. כאן תרבות, מה שכרוך, אמיר בניון. נעבור לפינת ספרים חדשים שמזמן לא עשינו, כי אף פעם... הכל, אין לנו זמן, אבל זה חשוב.
כן.
אז אני רוצה לדבר על ספר חדש שיצא עכשיו, שנקרא בריכה עירונית, של אדווה בולה, שהוא ספר שיצא בהוצאת זמורה. אדווה בולה היא שחקנית ותסריטאית, זה הספר השני שלה. הראשון היה הדברים שאני יודעת על ריש, הוא ראה אור בשנת 2012. זה ספר סיפורים, יש משהו מאוד מאוד יפה בכתיבה שלה, שאהבתי גם בספר הראשון, זה מין עדינות והתבוננות יפה, וגם אני זוכרת שהופתעתי בספר הראשון מזה שזה ספר ראשון. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד מאוד בשל שם. במרכז, בסיפורים פה יש איזה בריכה תמיד בכל מקום, נשים שם שוחות. במרכז הסיפור הראשון, למשל, מסלול פרטי, עומדת שחקנית, שפתאום מסתבר לה שהיא חולה במחלה שגוזלת ממנה את יופיה. ואני חושבת שאדווה בולה כותבת מאוד מאוד יפה על האובדן הזה, שפתאום מושט על הגיבורה שלה. אני מאוד נהנית עם הכתיבה הזאת על אישה שמתכערת פתאום, שמאבדת את הדבר הזה החשוב שהיה לה. נכון שאדווה בולה כותבת פה על... מחלה, אבל זה קורה לנשים בכל מקרה.
זה קורה לכולם.
לאנשים, נכון. Okay. וזה מאוד יפה, אני מאוד אוהבת את זה. את העיסוק בדבר הזה. אני אקריא מעט מהדבר הזה, מהאמצע, לא מההתחלה. ידעתי שעליי להיות אסירת תודה על שאני בחיים, על שזו אינה מחלה ממארת, ואפשר לחיות איתה, ועל כך שיש סיכוי שאחלי ממנה, אבל השינוי במראה חיצוני לא נתן לי מנוחה. לא רק היופי שנגזל ממני הכאיב לי, אלא הקושי להתרגל לפני החדשות, למעמדי, כאישה בעלת אף גדול ואוזניים גדולות. הייתי אחרת, והיה עליי להתחיל להכיר בכך. נאלצתי להגדיר את עצמי מחדש. אני אישה חסרת חן. ואני מדלגת קצת. באחד הימים, קצת לפני שהתגלתה המחלה, באתי לאסוף את בני מהגן. הגננת הביטה בי ואמרה, אני כל הזמן שוכחת שאת יפה וחייכה. נדמה היה לה כי היא מחמיאה לי. היום אני מבינה כי היא התכוונה לומר שיופיי הפך חמקמק, שהיא מבחינה בו רק לעתים רחוקות. רציתי לומר לה, אבל זה דבר שהוא ידוע. אני אישה נאה. לא ידעתי שיופיי הפך ערימת תאים מיותרים, ושנהיה קשה מאוד להבחין בו. ומה שהיא בכל זאת ראתה לרגעים היה שרידיו. איש מקרובי לא שם לב שהשתניתי, וגם אני לא. משום שזה דבר שאינו מתקבל על הדעת. מי יודע כמה זמן האמנתי ביופי, בשעה שהוא כבר לא היה קיים. השינויים אמנם היו קטנים מאוד, אבל זה בדיוק העניין עם יופי. הבדלים קטנים, מינורים, הקשורים בסימטריה, הם שמבדילים את היפה מהרגיל, ואת הרגיל מהכאור.
זה יפה.
סיפור נהדר, כן.
יפה מאוד. יש לנו זמן לעוד ספר? כן,
בטח.
יש לנו זמן לעוד ספר. אני רוצה לקרוא מתוך כל הסיפורים של טרומן קפוטה. זה סופר ענק, כן? הוא מוכר מאוד בארץ, בזכות רומן האוטו-פיקשן נקרא לזה. זה לא אוטו-פיקשן, זה מה שנקרא פיקשן ריאליסטי או דבר כזה. זה בדם קר, ספר נהדר, וגם בזכות ארוחת בוקר בטיפניס, כמובן, אבל גם בזכות הספר היפה חציית קיץ, שתורגם לפני כמה שנים, שהוא ממש ממש יפה. ועכשיו בהוצאת פן הוציאו קובץ של כל סיפוריו הקצרים, בתרגום של רחל פן, ואני רוצה להקריא את ההתחלה של הסיפור, שנקרא גיטרת יהלומים, מ-1950. וככה זה מתחיל. העיר הקרובה ביותר לחוות הכלא נמצאת במרחק של 30 קילומטר. יערות רבים של עצי אורן פרוסים בין החווה לעיירה, וביערות אלה עובדים האסירים. הם מפיקים טרפנטין. הכלא עצמו נמצא באחד היערות. תמצאו אותו שם, בסופה של דרך אדומה, חרוצת תלמים, חוטי טייל מסתרעים על חומתו כמו שיח מטפס. בפנים גרים 109 גברים לבנים, 97 קושים וסיני אחד. יש שם שני בתי שינה, בתי עץ ירוקים גדולים עם גדגות מנייר זפת. באחד גרים הגברים הלבנים ובשני הקושים והסיני. בכל אחד מבתי השינה יש קמין, אבל החורפים כאן קרים, ובלילה, כשהאורנים מתנדנדים בכיפאון ואור כפו נופל מן הירח, הגברים, הסרועים על מיטות הברזל שלהם, שוכבים ערים וצבעי האש של הקמין מפזזים בעיניהם. הגברים שמיטותיהם הן הקרובות ביותר לקמין, הם הגברים החשובים, אלה שמכבדים אותם ופוחדים מהם. מר שייפר הוא אחד מאלה. מר שייפר, כי כך קוראים לו, סימן ליראת כבוד מיוחדת, הוא אדם מאופק, גבוה ורזה. יש לו שיער אדמוני מחשיף ופניו מחודדות תתיות. אין עליו בשר. אפשר לראות את עצמותיו בפעולה, ועיניו בצבע עמום ודל. הוא יודע קרוא וכתוב, הוא יכול לחבר טור של מספרים. כשגבר אחר מקבל מכתב, הוא מביא אותו למר שייפר. רוב המכתבים האלה עצובים ומלאי טענות. לעתים קרובות מאוד, מר שייפר מאלתר הודעות עליזות יותר, ואינו קורא את מה שכתוב על הנייר. בבית השינה ישנם עוד שני גברים שיודעים לקרוא. ולמרות זאת, אחד מהם מביא את מכתביו למר שייפר שעושה איתו חסד ולעולם לא קורא את האמת.
אני חייבת לומר שגם אני קוראת עכשיו את הספר הזה.
כן.
מאוד יפה. אני דילגתי, זאת אומרת, קראתי כמה סיפורים בהתחלה, זה לפי, הם עשו את זה, זה כרונולוגי. דילגתי קצת אחרי שהבנתי שהסיפורים שלו מראשית הדרך פחות מעניינים אותי. ודילגתי באמת קדימה למקום שממנו אותה התחלת להקריא. כלומר, זה סיפור יותר מאוחר שלו, והוא באמת מאוד מעניין ונפלא.
הוא נפלא. ואני חושב שיש בזה גם משהו טוב, בלקרוא מישהו כרונולוגית,
ולהגיד... זה היה מאוד מעניין, לראות ההתפתחות. נכון, נכון.
אני לא אוהב את המוקדם.
לא, לא שלא אהבתי. פשוט נהניתי לראות את הדבר הזה, שהוא עוד כזה לא בשל לגמרי. קצת... התקדמתי הלאה.
הסיפור הזה, אני קראתי את הפתיחה, את יודעת, כאילו אתה אומר לעצמך... אני אפילו לא יודע מה יש כאן, שכל כך מוצא חן בעיניי. אני לא יודע, אני לא יכול אפילו אולי להגדיר את זה. יש פה משהו שהוא כתיבה מושלמת כזאת, שאני לא יודע להגדיר אותה.
אז נסיים בזה. נודה לרות דוד אמיר ולחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.